עכשיו ב-103 FM. דוקטור מאיה רוזמן. 103 FM.
שלום, צהריים טובים, כאן דוקטור מאיה רוזמן, אני איתכם פה עד שעה אחת, והיום נדבר על מה עדיף מבחינה תזונתית, לחמם ולבשל מזון במיקרוגל, בסיר, להקפיץ אותו או אולי להפות אותו, נדבר גם על טיגון. בפינת המיתוסים, האם זה נכון שמתחילים לשרוף שומן רק אחרי 20 דקות של הפעילות הגופנית שאנחנו מבצעים? מיתוס מאוד נפוץ, שווה לנפץ אותו. בפינת המחקר בדקו שוב האם תפוח ליום אכן ירחיק אותנו מהרופא. תפוח, לא משנה באיזה צבע, אכילת תפוח. בפינת טוב לדעת, למה מאותו תפריט דיאטה שירדנו ממנו בהתחלה הרמון במשקל, פתאום אנחנו לא יורדים במשקל. ובמתכון לשבת, שטרודל תפוחים מדפי אורז. או, סוף סוף מתכון שמוצא חן בעיני איציק, יופי, אבל אני לא הבאתי כי זה לא אני. עשיתי שירי, מטופלת מדהימה שלי, שכבר ירדה כמעט 20 קילו, שיהיה 20 אנחנו נצטלם ונעלה ביחד. היא המציאה את המתכון ושלחה לי גם את התמונה, ואני משתפת אתכם כי זה מתכון מהמם. כל מי שרוצה לעלות לשידור, 1-900-722-103, ואו, עדיף, לשלוח הודעת וואטסאפ ל-054-70-103-70. אפשר לשלוח כל תגובה שרוצים, מאיר תדאג לחזור אליכם. וגם אפשר תמיד להצטרף לדף הפייסבוק של הרדיו, או לדף הפייסבוק שלי, לעשות לנו לייק, לשתף, לכתוב כמה מאירה מהממת, מדהימה, וגם לשאול שם שאלות, להגיב תגובות. אני פה עם עורכת המפיקה מאירה פרץ, אחראי לשידור שאיתי בפנים, בלי זכוכית באמצע איציק אהרון, אחראי על הדיגיטל, ג'וני דוב, הוא דואג שיהיה לנו קטעים ב-103, בכל התוכנית מפורקת לקטעים עם כותרות מדהימות, הוא אחראי לזה, וגם אפשר לראות אותו מאחוריי. ייי, עשית שלום קודם, תעשה אותם. ועל הפייסבוק, רון שהין. רון, גם אתך, אותך אפשר לראות אם אני זז, אני קצת מסתירה אותך. רואים גם את ראות, נכון. אבל הנה אני פה עם הצוות המוכשר שגם רואים אותו פה, איזה כיף. מאחורי הזכוכית שמאחוריי. אז היום אני באמת רוצה לדבר קצת שאלה ששאלו אותי בקורס הדיאטה שאני מעבירה בפייסבוק. האם לחמם במיקרוגל זה בריא? האם עדיף אפייה, הקפצה, בישול? האם יש הבדל בכלל מבחינה תזונתית? אז אני רואה שאיציק יודע את התשובות והוא יגיד. אני אשתוק. נו, מה? אין תשובה, יש תשובה, איציק. מה אתה מאמר?
אני מאמר על הקפצה דווקא.
הקפצה? יפה, יפה. כמעט. כל הכבוד. אז בואו נתחיל אבל דווקא מהמיקרוגל, כי אני לא בעדו.
מיקרוגל זה מסרטן, אומרים.
יפה, אומרים, בדיוק. ידע.
כן.
אז שיטת החימום של המיקרוגל דווקא היא לא רצויה. למה? קודם כל, כמו שאיציק אמר, עלולים להיווצר חומרים מסרטנים במיוחד במוצרי בשר. נכון שזאת קרינה בעוצמה מאוד מאוד נמוכה, ויחסית זה קורה בכמות מאוד מאוד קטנה, אבל אולי זה קורה ואנחנו לא רוצים לקחת סיכון. מה עוד לא טוב בחימום של הבשר זה שהחימום הוא מאוד קצר, ואז זה לא מספיק כדי להשמיד חיידקים מסוכנים שעלולים להיות בבשר ובביצים, סלמונלה וכאלה. בנוסף לזה יש אריזות לחימום שלא מתאימות, כמו כל מיני דברים שאנחנו אמורים לחמם במיקרוגל ועוברים לשם חומרים מאוד לא בריאים, כל מיני פלסטיקים למיניהם. מה היתרונות? אז אוקיי, אז אם אני רוצה במקום לקנות כל יום לחם טרי, אני יכולה לקנות לחם פעם בהרבה זמן, לשים אותו בפריזר, להפשיר ב-10 שניות פרוסת לחם, או מי שרוצה קרואסון, וזה נהיה כמו שקניתי אותו הרגע מהמאפייה, שזה יתרון. יתרון נוסף זה זה שהחימום הקצר שומר לנו לויטמינים, במיוחד על ויטמין C. יש גם דברים שיוצאים עם פחות בהרבה שמן, למשל פופקורן, אפשר להכין במיקרו ולחסוך בקלוריות. אז מה כדאי לעשות עם המיקרו? בעיקר הפשרה. מה לא כדאי? ביצים ובשר. בסיר, חסרונות עיקריים, זה שזה חסית יותר ארוך הבישול, משיטות חימום אחרות כמו הקפצה שהציק אמר לנו, וככל שהחימום ארוך יותר, יותר ויטמין C נהרס. עוד חיסרון זה שכשמבשלים במים, אם שופכים את המים, כמו בתפוחי אדמה או בקרובית, אז חלק גדול מהמינרלים שהוא באוכל, אשלגן, ברזל, מגנזיום, הם עברו למים, אנחנו שופכים אותם, הפסדנו את זה. מה היתרונות? כל החיידקים מושמדים, ויתרון נוסף זה שמזון מבושל קל יותר לעיכול. תיגון, לא מצאתי יתרון. האמת שמצאתי יתרונות, אבל אני לא רוצה להדגיש אותם. כי ככל שהטיגון יותר ארוך נוצרים חומרים כל כך, כל כך, כל כך מזיקים בשמן, שזאת בעצם השיטה הכי, הכי, הכי גרועה, שלא לדבר על הקלוריות שנספגות לנו. תפוח אדמה אחד, 100 קלוריות, צ'יפס מתפוח אדמה אחד, 500 קלוריות, חזה אוף, 100 קלוריות, שניצל מחזה אוף אחד, 800 קלוריות, אז פירורי לכם סופגים המון. ביצה, אם מתגנים אותה מהר מהר, אז עוד איכשהו. בצקים, לא כדאי. הקפצה זה כמו טיגון קצר, וכמות השמן שנספגת מאוד מאוד קטנה, אבל בגלל שזה קצר, גם הוויטמינים נשארים. יפה מאוד, איציק. אז מה כן כדאי? ירקות. מה לא כדאי? שוב, בשר טרי לא כדאי, זה לא מספיק כדי להשמיד חיידקים. לגבי אפייה, אני בעד גם. זמן חימום ארוך אמנם וירידה בכבות הוויטמינים, אבל המינרלים לפחות לא עוברים למי הבישול, אנחנו לא מפסידים אותם. ועוד יתרון זה שאפשר לשלוט היטב בכמות השומן ולהכין אותם דלי שומן. לסיכום, מה כדאי? אני בעד אפייה והקפצה. מה לא כדאי? טיגון ומיקרוגל. יש לנו מזינים על הקו?
בסדר, טיגון גם אל תשכחי שאם השמן רותח,
כן.
ואז הוא נתחיל להישרף, זה גם לא בריא.
נכון. לא אמרתי את זה?
לא.
אז שכחתי. או שלא הקשבת.
לא, הקשבתי.
חשבתי שאתה רוצה להגיד לי שאתה רוצה לשפוך עליי את השמן הרותח.
לא, חזק.
יופי. מתאים לך להגיד דבר כזה.
ממש, רק אני. מה עשית ממני?
ויש לנו מאזינה על הקו, שלום.
שלום.
מאזין, שלום שלום, מה שלומך?
טוב, תודה.
כן.
תראי, אני ראיתי בטלוויזיה על נושא שנקרא מניטול.
כן.
שהוא ללא סוכר וללא אלכוהול.
רגע, 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 רגע. זה כבר המשפט הראשון לא מדויק. מניטול זה סוכר כהלי. זה סוג של מתוק שהוא עשוי מאלכוהול. כן? מניטול, קסיליטול, סורביטול זה אלכוהול. וכל אלה הם נקראים סוכרים כהליים.
כן, הם לא מזיקים, אני את כמה שנים.
נכון, נכון, נכון.
עכשיו, בטלוויזיה הראו איזה תוכנית מאוד יפה, שהדבר הזה, אם לוקחים כפית אחת, כפית קטנה, 3-4 גרם.
אלצהיימר.
גם לאלצהיימר
פרקינסון
גם לרעידות
רעידות, נכון
בבוקר ובערב
נכון,
כפית
נכון.
עכשיו,
אוקיי.
עכשיו מכיוון שדבר הזה צריך לקחת כמעט כל החיים השאלה היא אם זה לא מזיק או משהו אני צריך לדעת מה דעתך על זה
אז קודם כל אני לא שמעתי על המינונים האלה של כפית, אני שמחה לדעת ממך של כפית בוקר וכפית ערב.
אני אגיד לך, זה הופיע בטלוויזיה, האלוף במיכל האוויר שהוא חולה בזה, הוא אמר שזה שיפר לו לגמרי את התנאים, לוקח כפית אחד בבוקר.
אז אתה מדבר על משהו שהוא ישן או על מה שהיה אתמול?
לא, ישן לפני שלושה
שבועות. לא, אני ראיתי לפני כמה שנים. בכל מקרה תשמע. על האלוף ההוא.
כן.
אני חושבת שזה מי שראיתי.
כן, האלוף, איך קראו לו?
לא נורא, גם אני לא זוכרת. מה שרציתי להגיד לך זה ככה. בפרקינסון, ולפעמים גם באלצהיימר, יש בעיות של כל מיני חומרים בתוך המוח, עם ההפרשה שלהם, ונוצרים כאלה חללים כאלה, ובחללים מצטברים כל מיני חלבונים כאלה, והחלבונים האלה שמצטברים שם, הצברי חלבון האלה מונים את המעבר של האותות החשמליים בתוך המוח, וזה עושה את האלצהיימר ואת הפרקינסון, ויש לזה מלא מלא תרופות, ולפני המון שנים היה מחקר שבוצע דווקא בישראל, אני לא זוכרת, נדמה לי באוניברסיטת תל אביב, שבדקו את כל מיני חומרים שעוברים לתוך המוח, כי המוח הוא מאוד סגור כזה, המוח יש לו מין מחסום שלא מרשה לכל החומרים להיכנס, המחסום הזה מאוד רציני ומאוד קשוח כזה, והמחסום הזה נותן רק לקצת חומרים לעבור, ובדקו את כל החומרים שעוברים למוח, שאחד מהם זה מניטול. הם גילו בזבובי מעבדה, בזבובים, עם אלצהיימר ופרקינסון, הם גילו שזה כן עובר, וזה מונע מהם, הם כאילו יוכלו לעוף, ולעשות הרבה דברים שלא יוכלו קודם. ואז בדקו את זה גם על אנשים, ואנשים שהיה, חלק מהאנשים לפחות, שהיה להם את הפרקינסון, ולקחו את הכפית הזאת, גילו חלק, אני לא יודעת על כולם, לפי המחקר, גילו שיפור משמעותי, בהתנהגות, כי המניטון...
בעיות בפנים וכל הדברים.
גם הרעד ויכולת להשתמש בכפית וכל מיני כאלה, וגילו שזה מפרק את הצברים החלבוניים שיש במוח, ולכן זה טוב כטיפול, לפחות בחלק מהמקרים, באלצהיימר ובפרקינסון. המניטול בתור סוכר קואלי, יש לי את זה האמת, ואני שכחתי ממנו, זה, קניתי את זה בכזאת קופסה כזאת, מה נגיד לך, הגודל של קופסת שימורים גדולה נניח?
כן, הם נותנים בחצי קילו.
חצי קילו עלה לי אולי 60-70 שקל,
נכון,
משהו.
נכון.
כן, וזה בוודאות לא מזיק.
לא מזיק.
לא, בוודאות לא. השאלה אם זה עוזר, לא יודעת להגיד לך. אני כאילו קניתי, אמרתי, יאללה, אני אקח מה זה, מה יכול להיות?
אומרים שזה גם טוב לפרוסטטה. באינטרנט עשרה דברים, רק רציתי להיות בטוח, כי אני לא תמיד באינטרנט מאמין.
אל תאמין.
כי אני מאמין לך.
אבל כשאתה קורא, תודה רבה, אבל כשאתה קורא משהו באינטרנט, אז אתה יודע מה הדבר ראשון צריך לקרוא? מי כתב? מי כתב את מה שאתה קורא? אם זה מישהו סתם, אולי זה מישהו שיש לו אינטרס פרסומי כלכלי, אני לא מתייחסת. אם זה מישהו שהוא לא מהמקצוע ולא מהתחום, גם כן אין מה להתייחס. במקרה, אני ראיתי את הסרטון, ואז ראיתי את המחקר שבוצע באוניברסיטת תל אביב, זה היה גם בשיתוף עם חול. הם טענו שלא מפרסמים את העניין הזה, כי לחברת תרופות מסוימת יש אינטרס לא לפרסם, כי זה בזול וזה עוזר ואין להם... אני לא יודעת אם זה נכון או לא. להזיק זה לא מזיק.
דרך אגב, האלוף הזה, הראו אותו בטלוויזיה, ועוד תת אלוף אחת על ידו, באמת רק לפני חודש, והוא אמר שהוא הפסיק לקחת כדורים, שעולים הרבה מאוד כסף, וזה עזר לו, פשוט,
אבל יכול להיות, תראה, אני לא יודעת אם זה עוזר לכולם, אולי זה תלוי במצב, אולי זה תלוי בסוגים מסוימים של צברים חלבונים.
העיקר שזה לא מזיק.
זהו, זה שזה לא מזיק, זה אני יכולה להגיד לך חד משמעית, כי זה מקור טבעי.
אני מאוד מודה לך.
אני מודה לך גם.
תודה רבה.
תודה רבה על השאלה.
אני מאזין לכל מה שאת אומרת, ואני מנסה לא להטריד, ואני מאוד מאוד לומד מזה.
אתה לא מטריד לעולם ותתקשר כל שבוע, והיה לי כיף לדבר איתך בשאלה שלך מצוין.
ביי להתראות.
ביי, תודה רבה.
ביי.
נעבור לפינת המיתוסים. דו 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 דו, אני אשיר איציק.
מנפחים את המיתוס.
טוב, הוא מתרגש, הוא משתתף לנו פה בשידור, ושופך עליי שמן רותח, אז לא היה לנו, אבל בסדר.
זו הוצאה דיבה, שתדעי לך.
נכון. רוצה לתבועתי?
אחר כך נדבר על זה.
האם זה נכון שמתחילים לשרוף שומן רק אחרי 20 דקות של פעילות גופנית? אז שמעתי אנשים שמתאמנים, וגם מאמני כושר שטוענים בביטחון, שאימון אירובי, חייב להיות יותר מ-20 דקות, כי רק אחרי 20 דקות מתחילים לשרוף שומן. במילים אחרות, אם אנחנו רוצים לשרוף שומן, אין לנו, לא, עדיף לא לעשות אימון קצר, זה מיותר. אז האם זה נכון? צריך לזכור שגם כשאנחנו יושבים ולא זזים, במנוחה לגמרי, 60% מהאנרגיה של השרירים זה שומן. היתר זה פחממות. אז נכון שאנחנו מתחילים פתאום פעילות, אז פתאום השרירים צריכים הרבה יותר אנרגיה, ואז הם משתמשים באנרגיה שנמצאת בתוכם, שזה גליקוגן, שזה פחממות. אבל עברות כמה דקות, ואנחנו חוזרים לשימוש בשומן, אותו דבר שזה יותר מאשר בפחממות. האמרה שאחרי 20 דקות מתחילים לשרוף שומנים, היא לא נכונה. האם זה משנה לירידה במשקל? ממש לא. גם אם תשרפו כל הזמן פחמימות, מה זה משנה? מה שמשנה זה סך הכל ההוצאה של הקלוריות במשך היום. כל פעילות, גם אם היא קצרה 5 דקות, והיא תורמת לשריפת קלוריות מוגברת יותר, אפילו אם זה מפחמימות, כן? זה יותר טוב מאשר אם נשב ולא נעשה כלום. ויש לנו מאזינה על הקו. שלום.
שלום, אלן.
אלן.
מה שלומך, תודה שחזרת אליי.
מצוין, זה מהירה מהממת.
ככה, אני רציתי לשאול לגבי הבת שלי בת 9, היא לפני כחצי שנה החליטה להיות צמחונית. הייתה אוכלת בשר, בולונז, שניצלים, הכל רגיל, והחליטה שהיא מפסיקה.
אוקיי. גם הבנים שלי התחילו אפילו יותר צעירים.
וואו, כן. אז זהו, אז אני ככה קצת מוטרדת מזה, כי אני רציתי לשאול, אני לא בטוחה שהתזונה שהיא מקבלת היא מספיקה מבחינת ברזל וחלבונים.
אז אני שמחה שאת שואלת, כי באמת נורא קל לילדים במיוחד להיות צמחונים שעושים את זה בצורה לא בריאה, וחבל.
אז אני אגיד לך מה היא אוכלת?
כן, בטח.
אוקיי, אז היא אוכלת, מבחינת ביצים אני מנסה להקפיד איתה, היא לא ממש אוהבת ביצים כל כך, היא אוכלת, בוא נגיד, פעמיים בשבוע, ביצה קשה רק את הלבן.
למה לא כל יום?
היא לא רוצה, אני...
רגע, שנייה, אז תקשיבי.
היא לא אוהבת את זה כל כך.
בואי, רק שנייה, אני רוצה להתעכב איתך על זה לפני שאת ממשיכה לספר לי מה היא אוכלת, ואני אגיד לך למה. החלבונים במזון מקבלים ציון, כמו ציון במבחן, ציון על ההתאמה שלהם לבניית הגוף שלנו. השרירים, מערכת החיסון, השיער, הכל. ציון עד 100, כן? ביצה קיבלה 100, כי הכי 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 מתאימה לבניית הגוף שלנו. בשר עוף דגים כל אלה בסביבות 80-90 נניח, מוצרי חלב בסביבות 80-85, חלק אולי 90, קטניות לפעמים פחות, כל מיני חלבונים יש לנו במזון. ביצה, חוץ מהאבקות חלבון של הספורטאים שקיבל קצת יותר מביצה, שאנחנו לא נתייחס לזה כרגע, אז ביצים קיבלו היחידות את הציון 100. וחשוב מאוד לילדים במיוחד שמתחילים להיות צמחונים, כן, לאכול ביצים, ו...
אם היא לא אוהבת הזמן...
שנייה, אז רגע, אני אגיד לך מה אני עשיתי, ולפחות ביצה אחת ליום, זה מה שרציתי להגיד, אפילו 2, לפעמים אפילו 3, זה חשוב. מה שעשיתי, זה שנגיד, אני זוכרת על אחד מהבנים שלי לפחות, ואני מדברת איתך לפני 25 שנה, אבל אני זוכרת, לקחתי את הביצה. הרבבתי את זה עם שתי כפות קמח כלשהו, קמח מלא, או קורן פלור, או קמח רגיל, עם טיפה לסוכר, תמצית וניל, עשיתי בלילה, ועשיתי פנקייק אחד מביצה אחת. אם הם אוכלים, אפשר לפזר על זה דבש, אם את רוצה, או מייפל או
סילה. היא אוהבת מאוד פנקייקים, אבל אני יפה, כאילו אבל מגבילה, תעשי... כי זה נראה לי כינוח כזה.
לא,
אז אין בעיה?
אין בעיה, אל תעשי מהרבה סוכר פשוט, שזה לא יהיה כזה מתוק. ובתור, נגיד סתם דוגמה, ארוחת בוקר כזאת שהיא נוטה לכיוון המתוק, אבל לא מאוד מתוקה, זה יכול להיות מהמם. ולארוחת ערב ולשים על זה גבינה, בלי סוכר בכלל, או גבינה צהובה. הנה, עוד משהו. תקשיבי, עוד משהו שעשיתי עם הביצה. הייתי עושה לבן שלי, לקחתי ביצה, הרבבתי רק עם קמח, אבל לא זוכרת כמה, אני עושה עד שזה יהיה בלילה יחסית סמיכה, נניח על כל ביצה בערך שתי כפות, טיפה למלח. עכשיו לוקחים פרוסת גבינה צהובה, ומורחים חצי מהבלילה על צד אחד של הגבינה הצהובה, שמים את זה על המחבת, שופכים על הצד החשוף של הגבינה הצהובה את שאר הבלילה, ובחום נמוך מתגנים את זה, אם לא צריך הרבה שמן אפילו, עד שזה נהיה כמו שניצל כזה, אפשר גם לשים טיפה פירורי לחם, ואז הופכים לצד השני, וזה שניצל גבינה צהובה, והיא מקבלת באותו זמן גם ביצה, וגם גבינה צהובה. למשל, עוד משהו.
כן, זה כמו חביתה כזו עם גבינה צהובה.
כן, אבל זה נראה כמו שניצל, ובאמצע יש גבינה צהובה מומסת, ומסביב יש את הביצה עם הקמח. כן. עכשיו בואי נדבר על מה עוד היא אוכלת.
אוקיי, אז זהו, אז ביצים.
כן.
מבחינת, אני מנסה לתת לה פעם בשבוע, לפחות אני מכינה שווית לבנה, ניסה את זה ברוטב אדום, היא אוהבת.
אבל אני לא מבינה את הדברים האלה, למה פעם בשבוע ביצה, פעם בשבוע שווית לבנה, זה לא...
לא, אני מכינה, היא אוכלת פעמיים בשבוע.
לא, אני רוצה כל יום... אוקיי, ואז מה השאר השבוע?
אם אני
אתן
לה כל יום את אותו אוכל, אז את יודעת, היא לא...
אבל קטניות זה לא רק שווית לבנה, שווית אדומה שחורה, שדשים, יש גרגרי חומוס, פול, מג'דרה.
כן, אז זהו, אז זה אני מכינה שווית, ופלאפל אני עושה... אני מכינה את זה פעם בשבוע, הם אוכלים את זה... כן, הם אוכלים את זה פעמיים בשבוע, משהו כזה.
מה עוד?
זהו, קוטג' וגבינה היא אוכלת.
מהמם.
יופי. אני עושה לפעמים לחם מטוגן, ככה, בשביל שהיא תקבל את הביצה.
זה מספיק ביצה?
זה מה שרציתי לשאול.
כמה ביצים יש בכמה פרוסות וכמה היא אוכלת?
היא אוכלת שתי פרוסות, משהו כזה.
כמה ביצים יש שם? ביצה שלמה?
אולי ביצה, כן.
סבבה.
אז השאלה אם הלחם שהוא מטוגן, או אם אני שמה לה מאפין, עם גבינות וביצים, האם זה, הביצים הם באותו,
כן.
היא מקבלת את הביצה אותו דבר כמו שחביתה, ובסדר?
כן. בטח. התיגון הוא בלחם מטוגן הוא יחסית קצר, נכון?
כן, 3 דקות.
כן, אז סבבה, אז השמן לא מספיק להישרף, וזה לא מזיק בריאותית, אין עם זה שום בעיה, וזה רעיון מעולה, אני חייבת להגיד לך, שכחתי מזה לגמרי.
כן, זה כאילו, כן, אוקיי, זה טוגן, אז אני לא
צריך לכל יום. את יכולה לעשות פשטידות גם, אם את רוצה.
פשטידות מפינסים כאלה, אם זה איתי, אם תירס, אני פשוט רציתי לשאול אותך אם זה טוב, כמו שביוכלים ביצה קשה.
אני שוב, אני שואלת, כמה ביצים יש לכמה מנות? אם את שמה ביצה אחת לתבנית של 24 מאפינס, אז זה לא נחשב.
בערך 12 מאפינסים עם, בוא נגיד, 3 ביצה.
לא, לא מספיק, זה לא נחשב. מה היא אוכלת שליש ביצה? לא מספיק. לא.
כן, הבנתי.
אלא אם כן יש שם מלא 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 גבינות, ואז זה מחפה על זה.
יש גבינה צהובה ושמנת חמוצה.
אבל יש גם מלא קמח בטח.
כוס
קמח. אז יודעת מה יותר טוב? תוסיפי קצת יותר גבינות. או יותר ביצים. שיצא לך יותר. כן. וזה נשמע, ואת גם יכולה לראות לפי הגדילה, לפי הבדיקות דם, אם היא עושה, לפי אם יש לה כוח או אין לה כוח.
כן, זהו, היא ילדה רזה בסך הכל, אז בגלל זה חשוב לדעת שהיא מקבלת את הכל.
זה נשמע לי בסדר גמור.
זהו, בצהריים היא אוכלת איתים, פירה, שניצל תירס, היא לא מקבלת...
זה רק, לא, לא טוב. לא טוב.
זה לא טוב.
שלבי לה גם בצהריים את הקטניות נניח, ובערב את הלחם מטוגן, ובבוקר את הפנקייק, ואז יהיה לה.
אז נגיד את השווית עם השניצל תירס, לפעמים אני נותנת לה.
לא, לא, שניצל תירס זה לא שניצל, זה רק תירס, ופירור הלחם זה לא נחשב.
אוקיי.
שניצלים צמחיים על בסיס סויה, בסדר, על בסיס תירס או ברוקולי או טרד או בטטה, זה פחממות, כן?
אוקיי.
אוקיי. יופי, שיהיה בהצלחה.
אז תודה רבה לך.
תודה רבה רבה. ביי, שבת נפלאה.
שבת שלום.
יש לנו עוד מאזינה על הקו, שלום.
שלום, מדברת שרה.
היי שרה, מה שלומך?
בסדר, יש לי כמה שאלות קטנות, ואני אגיד לך גם את התפריט שלי.
אוקיי.
קודם כל, כן, לגבי פעם את המלצת לחם פרי, מה שנקרא, ללא חומרים משומרים.
אוקיי.
אז מצאתי באמת של ברמן, לא משנה, אבל רציתי לדעת אם יש טעם לגוון, כי יש את זה רק סוג אחד, רק של קוסמים.
אני אגיד לך משהו, תלכי לבית טבע, לא משנה איזה, יש לי כמה בתי טבע באזור שאני גרה, חלק זה רשתות, חלק זה בית טבע פרטי מסוים, במקרה okay. גם ראיתי בקניון איזה רשת בתי טבע שלא הכרתי וכאלה.
בכל...
אני... פעם בחמש שנים יוצא לי להיות בקניון, ובמקרה הייתי צריכה משהו, הלכתי לקניון רחובות, כי אני גרה ברחובות. אז בכל מקרה רציתי להגיד לך שבכל הבתי טבע אני רואה שיש לחמים, שהם מקמח אורגני, וללא חומרים משומרים, וזה לא רק חברה אחת, יש המון חברות, ויש להם לא רק לחמים, יש גם לחמניות, ולחמניות דיאט, ופיתות, וקוסמין, ושיפון, ומה שאת רוצה, וטף, וקמח טף ללא גלוטן, ואני רואה מלא 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 סוגים.
לגוון, כי אני יודעת...
לגוון זה לא לאכול לחם, למה צריך בכלל לחם? אז תוכלי שיבולת שואל. תוכלי אורחת בוקר, חביתה וסלט, אז תוכלי יוגורט עם קפה, עם גרנולה, ופרי, ופירות יער, וקף גרבה, וצ'יה, למשל. לא, הגיוון הוא לא צריך להיות בתוך סוגי הלחם. אם נמאס לך מאותו לחם ספציפי, לכי תבחרי לך פיתות, לחמניות ולחם טף בבית טבע, אבל זה לא חייב להיות שזה יהיה הגיוון, את יודעת.
לחם טף קראת לזה?
כן,
אוקיי.
טף. יש קמח טף שהשתמשו בו בעיקר באתיופיה, הוא ללא גלוטן, והוא מלא והוא מעולה. מלא ומעולה, מצאתי. וזה קצת יותר כבד, ועשיתי ממנו פעם בבית לחם שעושים אותו כמו הוגה, מקציפים קודם את החלבונים, מוסיפים את החלמונים ואת הקמח, ואני לא זוכרת מאוד, אולי מלח, ואופים את זה, וזה נראה כמו הוגה, אבל זה בעצם לחם שמכיל מלא חלבון, כי זה גם ביצים וגם זה, וזה בלי גלוטן, למשל. כאלה, okay. תקבלי רעיונות בבית טבע, אני מציעה לעשות סיבוב.
בבית טבע עשמו גם, אני אוכל את הלחם, זאת אומרת, יש את הלחם לאו
דווקא. יש מלא לחמים, כן, מלא, okay. מלא לחם, סוגים.
אוקיי, okay. ככה, משהו לגבי השמן, קנולה שאמרת מגבישה קרה.
כן. Okay.
ראיתי את זה, את אמרת בקבוקי זכוכית, אני ראיתי את זה רק בפלסטיק.
נכון, בסופר יש רק בפלסטיק, שוב אני שולחת אותך לבתי טבע, יש שם בזכוכית.
וזה עדיף?
כן, בהרבה, כי הזכוכית היא יותר כהה, ואור הורס את השמן, וככה שהזכוכית היא כהה, פחות אור נכנס. וגם הפלסטיק מפריש לפעמים דברים וזכוכית לא, אז זה עדיף תמיד.
אוקיי.
יופי.
יש משהו מיתוס, רציתי לדעת לגבי כזה הפלפלים. אני יודעת שפלפלים...
פלפל אדום מכיל הכי הרבה ויטמין C, קצת מאחוריו זה פלפל צהוב וכתום, ופלפל ירוק מכיל חצי מכמות ויטמין C.
אז כן, שהוא המוביל, הבנתי.
כן. יופי, אז זהו, זהו, מלא שאלות כבר, די. אז אנחנו עכשיו נפנה לעוד מאזינים, ואת מוזמנת להתקשר בשבוע הבא, בסדר?
רק שאלה, ממש זה קטנטונת, כמה גרוע שניצל מטוגן פעם ב...
פעם בכמה זמן? פעם הייתה לי ילדה בדיאטה, שאלה, אפשר פעם בשבוע שניצל? אמרתי לה כן. היא אומרת לי, ואפשר פעם בשבוע פיצה? אמרתי לה כן. והיא אומרת לי, אפשר פעם בשבוע צ'יפס? אמרתי לה כן. ואפשר פעם בשבוע המבורגר? אז יום ראשון אחד שניצל, יום שני פיצה, יום שלישי שניצל וכך.
וכמה זה,
שסתם
עושים את זה?
זה תלוי בשאר התזונה שלך. אם זה הדבר היחידי הגרוע שתוכלת פעם בשבוע, אז אין שום בעיה. אבל אני משערת שיש עוד כמה דברים גרועים, אז שווה לשים לב להכל.
אוקיי, עניתי, תודה לתוכנית המקסימה שלה.
תודה.
וממש כיף, שזה לא יגמר לנו
נעלם. איזה כיף, תודה רבה רבה, בעזרת השם. ביי, שבת נפלאה. ולפני הפרסומות, אני רוצה להגיע לפינת המחקר, והיום על תפוחים. האם תפוח ליום באמת כזה חשוב כדי למנוע מאיתנו להגיע לרופא? יש באנגלית פתגם "An apple a day keeps the doctors away". אז שמעתי כבר שאמרו שזה ארגון מגדלי התפוחים, המציאו את זה כי הם נתקעו עם איזה סטוק של מלא תפוחים לפני איזה 100 שנה, ואז הם המציאו את המשפט הזה. ואז עשו מחקר לא מזמן, שאפילו דיברתי עליו פה בתוכנית הרדיו, שבדקו אנשים שאוכלים כל יום תפוח, לעומת אנשים שלא אוכלים כל יום תפוח, כמה ביקורים אצל הרופא. יש להם, ולא מצאו הבדל. עכשיו, במחקר שפורסם השבוע, בערכון אמריקאי לתזונה קלינית, בדקו עוד מדד, וזה מחלות לב ומצב דלקתי של כלי הדם, בגלל שבתפוחים יש נוגדי חמצון שנקראים פוליפונולים, שמפחיתים את הסיכון למחלות לב ולכלי דם. אז רצו לדעת אם התפוחים עוזרים, ואם זה עוזר לירידה במשקל, ורמות הסוכר בדם, ונתנו למשתתפים עם משקל גבוה, עם עודף משקל, לחצי מהם ביקשו מהם לאכול תפוח כל יום, והשאר לא אכלו תפוחים. ואז בדקו אותם, וראו שצריכת התפוחים באמת גם גרמה לעלייה בנוגדי החמצון בדם, אבל היא לא תרמה לירידה במשקל, וגם לא להפחתת הסיכון למחלות לב, עם כל המדדים שנבדקו. אז לסיום, אז ירידה במשקל כנראה תפתור חלק גדול מהבעיות הרפואיות, עם או בלי תפוח. ולפינת טוב לדעת, אז זה לשאלה ששואלים אותי הרבה, ולאחרונה אפילו יותר, למה מאותו תפריט דיאטה אפשר כבר פתאום לא לרדת במשקל? אז מיטל, המאממת מטופלת שלי, ירדה לאחרונה, ממשקל 64 ל-54. ואז בשלושת השבועות האחרונים ירדה רק 100 גרמים. שואלה אותי, איך זה יכול להיות? היא הרי עושה את אותו תפריט. מצד אחד, נכון שרוב האנשים נתקעים במשקל אחרי כמה חודשים, ולא באשמת התפריט, הם פשוט לא עושים אותו בצורה מדויקת. מגדלים פינות, מלקקים כפית של משהו פה ושם, מכניסים לפה כל מיני דברים שנוטים להתעלם בזמן שמבושלים תואמים בעמידה, או שוכחים חלק ממה שאכלנו בבוקר, למשל, אם מנסים לחשבן את זה בערב, וזה מצטבר, לבדיוק כמה מאות הקלוריות שמונות את המשך הירידה במשקל. מצד שני, חשוב מאוד לדעת, שגם אם מבצעים את אותו תפריט בדיוק, לא בהכרח יורדים ממנו באותו קצב. למה זה קורה? ספי הספרים הישנים והטובים ללימוד תזונה, אמרו ככה, שריפת הקלוריות זה 30 קלוריות לכל קילו ששוקלים. מה זה אומר? נגיד אישה במשקל 60, היא צריכה, אם זה 30 קלוריות לכילו והיא שוקלת 60, זה 1,800 קלוריות ליום כדי לחיות, כדי לא לעלות ולא לרדת. נניח בא אליי מטופל ששוקל 100 קילו, והוא, מה זה אומר לפי התיאוריה? שורף 3,000 קלוריות, נכון? נגיד עשיתי לו תפריט של 2,000 קלוריות, הוא ירד, 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 בכיף ובבריאות הגיע למשקל של 70 קילו. עכשיו, לפי החישוב של 30 לכל קילו של 70, אז הוא שורף 2,100. זה פחות מה-3,000 שהוא שרף בהתחלה. אבל ה-2,000 האלה זה דומה לתפריט, אז הוא לא ירד מזה במשקל. משהו שהוא קודם כן ירד במשקל, עכשיו הוא לא ירד במשקל. מה המסקנה, מה צריך לעשות? או לשנות את התפריט, או להגדיל את שריפת הקלוריות עם ספורט. והמסר העיקרי, לסיכום, ככל שהגוף שלנו קטן יותר, כלומר שוקלים פחות, צריך פחות קלוריות כדי לתחזק אותו. צריך לזכור את זה אם נתקעים על המקום, למרות שמבצעים את אותו תפריט. יש לנו מאזינה לקו, שלום.
שלום.
שלום שלום, מה שלומך?
יופי, מדברת חני.
יופי, מה שלומך חני?
לא כל כך טוב.
למה?
בהזדמנות, אני ככה אנסה להתרכז, יש לי המון המון המון, אף פעם לא עליתי לשידור פשוט, אז אני לא כל כך מוכנה.
בסדר גמור.
ככה, אני כבר 4 שנים ולא בלוטת טריס, הוציאו לי אותה בעקבות גידול ממאיר.
הבנתי.
ואני לוקחת את החי על כדור היוטירקס בבוקר עכשיו, אני חייבת לרדת במשקל, זה לא רק ב4 שנים האלה, זה כבר המון שנים של עליות וירידות, סביבות גיל 40 התחלתי לעלות, וזה, אני לוקחת גם עוד תרופות, אני לא יודעת אם זה קשור.
רגע, שנייה, איך הבדיקות דם שלך?
אז הבדיקות דם שלי, הסוכר שלי, אני חושבת שהוא גבולי, הרופאה אומרת שזה סוכר.
לא הסוכר, איך התפקודי בלוטת התריס?
בלוטת, אז זהו, ה-T3 הוא יחסית נמוך, ה-TH, אין לי למעשה TH, אז תמיד צריך להיות, הם גם לא רוצים שה-TSH יעלה מעבר ל-0 לחצי, כדי שלא יחזור לי הגידול.
ברור.
שזה לא יהיה גבוה.
ברור.
השאלה אם זה מפריע ל...
לא. אם הבדיקות הדם שלך מאוזנות, התרופות עושות את העבודה, ואם את מפרישה את ההורמונים של שריפת הקלוריות, את ההורמונים של בלוטת התריס, T3 ו-T4, גם אם זה טיפה נמוך, זה אומר שזה לא בלתי אפשרי.
אז למה הירידה היא כל כך איטית?
הירידה היא איטית, מה זה מעניין להגיד לך? את רוצה
שם?
תקשיבי, אני יכולה לספר לך על אנשים שהירידה שלהם מאוד 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 איטית, ולא קשור לבלוטת התריס. או שהם לא עושים את הדיאטה לא נכונה, או שהם לא עושים ספורט, או שבגלל הגיל בנשים יש אחרי גיל מסוים ירידה ברמות אסטרוגן, ואז יש ירידה בשריפת...
זה ברור, אני כבר אחרי גיל המעבר מזמן, זה ברור.
נו, אז מה את רוצה?
אבל, כן, לא, לא, אני אגיד לך, כי אני עשיתי באמת... אז עוד טוב, אז אני אשאל אותך לגבי סוכרלות, שאני שותה המון, אני גם התחלתי ל...
לא אמור למנוע ירידה במשקל גם.
זהו, אבל לא אמור לי, זה משבש את האינסולין.
את עושה משהו אחר, לא בסדר. אם את יכולה להגיד לי ממש במהירות מה את אוכלת, אני יכולה להגיד לך אם יש איזו תקלה, אבל ככה במהירות, במהירות.
כן, במהירות, אין לי סדר יום של ארוחות, אבל בערך בבוקר אני בדרך כלל משתדלת לאכול, אני מכינה לי כל פעם פשטידות שמבוססות רק על ירקות, וממש שמה אולי שתי כפות של...
תקשיבי, זה לא משנה לי מה את מספרת לי עכשיו, אני צריכה לדעת כמה קלוריות את אוכלת ליום, ואת לא מספרת.
אז זהו, אז אני, זה מה שרציתי לשאול אותך, אני אחרי לידות וכל זה, עשיתי באמת דיאטות של 1,000-1,200,
בסדר, זה גם יכול להשפיע, אבל זה לא יכול למנוע ירידה במשקל.
לא, אז השאלה, כשאני עושה דיאטת חלבונים, אני לא סופר את
הקלוריות,
כן סופר
ברור, אם את רואה, אם את נשקלת כל שבוע ורוצה לראות תוצאות, אז בטח שצריך לספור. תקשיבי שנייה, בדיאטת אתקינס, פלאו, קטוגנית, כל התפריטים שמבוססים רק על חלבונים, אומרים לאכול חלבונים חופשי. מה הסיבה שאומרים? מה הסיבה שאומרים לאכול חלבונים חופשי? מתוך הנחה שהבן אדם לא נשקל כל הזמן. והוא לא אכפת לו כמה, הוא רק רוצה לראות ירידה, הוא לא נשקל, בסדר? כן. ואז אנשים אוכלים בשר ודגים וביצים וגבינות, ואחרי שבוע, אולי שבועיים, אולי שבועיים וחצי, מתחיל להיות להם קצת ירידה בתיאבון, כי התפריט החלבונים...
אני יודעת.
כי התפריט החלבונים גורמים לירידה בחשק לנשנש, ולירידה בחשק
לתחנון. וזה נכון, וזה ממש נכון.
אני יודעת.
זה מוציא את החשק לסוכר, אין לך חשק למתוק. כן.
בסדר, ואני שמחה שאת מסכימה איתי. מה שאני מנסה להגיד, זה אחרי כמה זמן, בלי לשים לב, הם עוברים לצריכת קלוריות נמוכה, ואז יורדים במשקל. אם תבוא אליי מישהי לקליניקה, היום, ותגיד לי, אני רוצה תפריט חלבונים, אני לא אגיד לה תוכלי כמה חלבונים שאת רוצה, כי אם היא תבוא אליי בעוד שבוע עוד פעם, אז היא תעלה במשקל מהחלבונים האלה. הרעיון שלי יהיה לתת לה חלבונים, אבל ספור בקלוריות, ויש לי הרבה תפריטים כאלה, של חלבונים
תראי,
ספור
עד אלה. אני למשל מכינה, התחלתי להכין, ממש לפני חודש גיליתי את העוגת גבינה מדהימה, בלי קמח
לא
ובלי
קשור,
סוכר.
לא קשור. כל מה שאת מספרת על הפשטידות ועל מה שמכינה, לא קשור. אני צריכה לדעת כמה קלוריות.
אני צריכה לספור ממש את הקלוריות של חמש אחות עם הביתים.
ברור, גם את הקלוריות של הנס קפה.
וואו.
וגם את הקלוריות של העגבניות ושל הפלפל אדום ושל הגזר ושל הכל. אני סופרת...
אבל את אומרת שלא, אני שומעת אותך כל שבוע.
אני אומרת שלא, אבל מי שלא יורד במשקל, אז הוא כן צריך. אני יכולה לתת לך דוגמה. אתמול אני עשיתי לי סלט, שתי עגבניות ענקיות ושני גזרים, חסה, קישו, שני מלפפונים, ובצל ירוק ובצל סגול.
זה כבר 100 קלוריות.
200 ספרתי את זה. ואחר כך אכלתי במשך היום קילו עגבניות שרי שאני שנשתי מדי פעם, זה עוד 200 קלוריות. שאני אספור את 400 האלה או לא אספור?
אני חושבת שכן.
נכון, אז כן, אני אגיד לך למה. נכון, רוב האנשים, אני לא מכירה מישהו שישמין מחסה. את מכירה מישהו שישמין מחסה? אין כזה דבר.
מחסה לא, אבל עגבניות כן.
גם אני לא מכירה מישהו. את מכירה מישהו שהגיע ל-100 קילו מעגבניות? אין כזה. יפה, אז לא צריך לספור ולא צריך להיות יותר מדי קטנוניים, אבל את, במטרה שלך, טוענת שאת לא יורדת, אז מבחינתי תספרי הכל, וברור שתספרי את העוגת גבינה ואת היוגורט, ואת החלב של הנס קפה, ואת כל החלבונים שאת אוכלת.
מה את אומרת?
כן, וזה לא קשור.
אני אוכלת חתיכה ענקית של עוגת גבינה שלמה, זה מבחינתי זה 4 מנות.
יופי, תאכלי עוגה שלמה, ואחר כך תתקשרי אליי, למה אני לא יורדת במשקל? מה זה קשור? מה זה? אז מה, גבינה זה חינם? מה זה קשור? זה לא חינם. אין שום דבר חינם בחיים, את לא יודעת את זה?
נכון.
יפה. אז תנסי נכון. לספור קלוריות ותחזרי אליי בעוד שבועיים, ואם את יורדת חצי קילו בשבועיים האלה, אני גם שמחה.
לספור קלוריות, אז רגע, אבל להמשיך עם חלבונים, או שכן לך נספור ושם פרוסת
לא.
לחם קל או
לא
כזה?
לא צריך. אם את אוהבת את החלבונים, לא צריך, בריאותית לא צריך.
אבל תגידי, פחממות יש גם המון, למשל בפלפל אדום יש פחממות, בזלת יש פחממות, בכל דבר יש פחממות, אז איך זה לדעת את החלבונים?
אנחנו נוטים להתעלם מהפחממות של הירקות, ומהסוכר החלב של הפחממות של המוצרי חלב, ואנחנו אומרים שזה דיאטת חלבונים.
הבנתי, ואני נורא אשמח אם פעם תספרי לנו, מה התפריט שלך? כי אני חשבתי שאת צמחונית, אבל
צמחונית.
את פעם אחרונה אמרת שאת גם לא אוכלת גבינות ולא זה.
נכון.
מה נשאר חוץ מירקות?
נשאר, אל תדאגי, אני אוכלת המון, כמו איזה 5 פרות ביחד. אבל אני אספר, לא עכשיו.
בהזדמנות, יופי, יופי,
תודה
מאיה.
תודה רבה, תודה, בהצלחה, תודה רבה.
כל טוב.
כל טוב, ביי ביי, שבת נפלא. יש לנו עוד מזינה על הקו? כן, שלום.
שלום, מאיה.
מה שלומך?
תודה, בסדר, אני מה זה מודה לך קודם כל על התוכנית, את מקסימה.
בא, תודה רבה.
אני אוכלת פולי סויה, רציתי לדעת כמה פולי סויה אני אוכלת, אם אני אוכלת...
פולי סויה, אדממה?
כן.
עם הקליפה או בלי הקליפה?
בלי קליפה, כמה זה, חצי כוס,
כוס. אז כוס. כוס זה מענת חלבון שבערך 120 קלוריות. כוס בלי הקליפה אנחנו מדברים.
כן, בלי הקליפה.
עם הקליפה, אז זה יוצא כפול כמות, כי הקליפה שוקלת חצי מהפולי סויה. עכשיו, פולי סויה זה מהמם, אני אגיד לך למה. הירוקים אנחנו מדברים, נכון? או הלבנים?
כן, כן, הירוקים.
הירוקים, כי קניתי לבנים כאלה, זה גם כן מהמם. לבנים כמו שווית שמטפיחים, את יודעת, כל הלילה ומבשלים.
כן,
אז
כן.
גם זה מהמם, אבל הירוקים הם טריים. ומכילים את כל הפלבונואידים והנוגדי חמצון של הסויה בכמות הכי הכי גדולה, יותר מאשר בטופו.
אבל זה מתבשל, אני מבשלת את זה 5-7 דקות על הגז קודם.
5-7 דקות זה בכלל לא הרבה. בדיוק דיברנו היום בהתחלה של התוכנית, זה נקרא בישול קצר, זה לא הורס לך כלום, וזה טעים, וזה מלא חלבון, ומלא מלא מלא ברזל, ויש בזה מלא דברים ממש טובים. ובסויה יש מלא גם נוגדי חינצון פלבונואידים, וגם איזופלבונים, זה כאילו כל מיני חומרים דומים לאסטרוגן בגוף, שיש להם השפעה על ההורמונים אצלנו, וההשפעה היא טובה. השפעה מונעת תופעות של גיל המעבר, מונעת הרבה דברים.
אבל זה לא הרבה, ואני גם, אני מזה שאני רוצה לשאול אותך, אני גם, או שאני לא יכולה לעשות את זה, אני שותה נניח כמעט 2 כוסות חלב סויה ביום, זה לא הרבה?
לא. גם אני לפעמים יוצא לי, לפעמים לא, אבל לפעמים גם יוצא
אבל
לי.
אבל אם אני כלומר, אם אני שותה 2 כוסות חלב, לא לאכול פה לסויה.
למה? אפשר, אפשר גם וגם.
אפשר? זה
בטח.
לא יותר
לא.
מדי?
לא, לא, לא. לא.
ואם אני מבשלת נניח שקית, ויש לי את זה לכל 3-4 ימים בפריג'ידר, אני לא קורא לזה כלום, נכון?
כלום, זה מצוין, כן.
הבנתי. עכשיו אני רוצה לשאול אותך בבקשה. בקשר למים, אמרת שאסור, אם נשאר לך מים בבקבוק מיום ליום, את שופכת אותו, למה?
אני משקוט את העציץ וממלא לי מים חדשים, כי אני לא רוצה שיתפתח שם חיידקים, סתם לא איזה סיבה רצינית.
מים שעומדים בבקבוק יום שלם לא כדאי להשתמש למחרת?
לא, אפשר, זה פשוט אם עלול להיות עם חיידקים, וממילא אני צריכה לשקוט את העציצים ממשהו, נכון? או תברדים בחוץ, הולכת ידיעת מה.
כן.
נכון? אז כן. אני שמה חדשים, והצמחים מקבלים את המים מאתמול.
טוב, עוד משהו קטן.
לא, 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 יש לנו עוד מזינה אחת, ועוד התוכנית הולכת להסתיים, אז אנחנו נדבר בשבוע הבא.
תודה רבה.
ומזינה אחרונה להיום, שלום.
שלום, שלום, אני נעמי מתוכניות קודמות, תודה לך. זה שאלת ככה, היה לה נושא של הסויה, של הדברת הקודמת.
כן.
והספרת את שניצל סויה.
כן.
אז השניצל הזה, הסויה שבתוכו הוא הטוב.
כן, אבל אני רוצה לדעת על איזה שניצל את מדברת.
שניצל שעכשיו אתה הייתה המחדים הגאים וכזה.
מה, של המוכנים האלה שמאפריזר?
של המוכנים שניצל סויה, לא
עתיר. אז תשמעי, כן, כן, כן. אז יש הרבה סוגים, ואני ראיתי כאלה שהם עם פירורי לחם, ואז את מסתכלת ברכיבים, ואת רואה ששם יותר פחממות מאשר חלבונים, ושגם הסויה בעצמה היא מכילה חלבוני משהו מורטבים, חלבוני חיטה, ואני לא יודעת מה, ואז יוצא שזה...
זה היה לי חשוב לשמוע את זה, כי באמת הרבה שנים כבר לא קניתי את זה.
לא, אבל... לא, זה כאילו זה רכיבים טבעיים, את מבינה רק... ואם זה מדי פעם, זה לא, זה בסדר גמור, זה באמת...
זה עדיין עדיף על התירס, אבל לא זה משהו שיתחיל
להיות פה כחון
כחלק.
אם זה רק זה נניח, בתור צמחונים... שיוכלו כל יום את זה, אז יכול להיות
שאתה... לא, אני לא כזאת, אבל הפעם בין שבאים
ויוצאים
וחלבי, אז פר וכזה לפעמים.
אני קוראת לזה מוצר מתועס עם רכיבים טבעיים.
כן, אבל רבון מוגבל, אני ממשיכה את המשפט שלך. ולגבי המים, היום השאלות שלי רק האלה מתוך מה שאני שומעת, המים שבקומקום הרותח, אם זה נשאר מהלילה לבוקר, גם יכול להתפתח שם?
לא. כן, אבל בסיכון נמוך מאוד מאוד מאוד.
כן.
יש לך קומקום?
קומקום, לא, קומקומת. לא יודעת, מאלה החשמליים.
מה את אומרת?
למה?
סתם, אני יודעת, מזמן לא ראיתי את הקומקומים האלה.
לא, לא, זה נקרא קומקום, צורת העול,
שתנתה כבר על...
ואמרת שם קפה, אתם במכונות קפה, אין לי סבלנות לנקות.
לא, הם המכשירים האלה שמסננים את המים, שהם עושים גם מים חמים, את יודעת, יש הרבה כאלה. אבל כן, מגניב.
עוד שם קצת, אבל לא, יש גם עם צורות מאוד מעניינות.
נכון. כאלה שמצפצפים כאלה, ששמים על הגז, ואז הם מצפצף שזה רותח, שהייתי קטנה.
לא, זה עדיין חשמלי ולא על גז.
למה? זה יכול להיות מגניב דווקא. אז כן, תראי, שאת מרתיחה את המים, אז בעצם כשזה מגיע למאה מעלות, למשך דקה או שתיים, אז רוב החיידקים מתים. ואז...
לא, נתונת למחרת, אם נשאר...
נכון, ואם זה סגור, אז לא ייכנסו לבפנים חיידקים, אז זה עדיין, כן. העניין, ברתחה הזאת, שאת רואה שלפעמים נוצר לך אבנית שם בתחתית. נכון, אבל זה שיש אבנית, זה אומר שחלק מהסידן ירד, כאילו כבר לא נמצא בה.
שקע.
נכון. לא שהסידן זה המקור הכי חשוב, לא כאילו שהמים זה המקור הכי חשוב לסידן בתזונה שלנו, אבל כי את רואה שכאילו יש טיפה פחות.
יופי,
כן. תודה רבה.
תודה רבה לך. מודה לך כמו תמיד, שבת שלום.
תודה רבה לך, שבת נפלאה. תודה רבה. לקראת סיום התוכנית, אני רוצה לספר לכם על המתכון לשטרודל תפוחים, מדפי אורז של שירי, מטופלת מהממת שלי, שירדה כמעט 20 קילו, וקרוב אני אצטלם איתה. אבל לפני כן... אני רוצה לספר לכם שאומנם חותכים את התפוחים ומקלפים אותם וכו', בתפוחים מראש כמות ויטמין C נמוכה. מה זה אומר? שאם אנחנו מאוד נמוכה, האמת, אחת מהנמוכים מכל הפירות, סליחה, לא נעים להגיד, ואז אם אנחנו מחממים את התפוחים, כביכול הכמות ויטמין C שאנחנו מפסידים היא מראש לא רצינית, אז אין שום בעיה במאכלים של תפוחים חמים. שטרודל או סתם תפוח חם שאנשים אוהבים להפות תפוח אפוי בתנור, יש כאלה שגם עושים רסק תפוחים וויטמין סי נרס, וכל זה לא נורא בכלל, כי אנחנו לא מפסידים ויטמין סי, כי מראש לא היה שם. דבר נוסף שחשוב להגיד על תפוחים, שאנחנו במתכון הזה מקלפים אותם, האם זה נכון שבקליפה יש הרבה ויטמינים וסיבים תזונתיים? אז שימו לב, לא. ממש, הנה איציק ידע, לא. שבודקים כמה סיבים תזונתיים יש בתפוח ללא קליפה, וכשבודקים בטבלאות של משרד הבריאות כמה תפוח יש עם קליפה, רואים כמעט את אותה כמות סיבים תזונתיים. בקיצור, מי שמקלף את הקליפה כי לא נעים לו לאכול אותה, כי היא קשה מדי, כי לא איכשהו לא, המרקם לא מסתדר לו בפה, או בגלל שאנשים מבוגרים לפעמים עם בעיות של שיניים, אין שום בעיה לקלף תפוח, גם לא לילדים, שימו לב, אין שום בעיה לקלף תפוח, לא מפסידים כלום, כלום, כלום מערך התזונתי שלו, רוב הוויטמינים בליבה של התפוח, רוב הסיבים, ומה שחשוב, בלב של התפוח, אפשר לקלף, ואם רוצים, ולזרוק את הקליפה. ולמתכון שטרודל מדפי אורז ב-40 וקצת קלוריות, מקלפים 5 תפוחים, חותכים אותם לקוביות קטנות, מבשלים ב-50 גרם חמאה, 3 כפות סוכר, וקינמון, עד שזה מתרקח. אחרי שזה מתקרר, אז טובלים דף אורז במים לכמה שניות, שמים אותו על משטח עבודה, שמים כף ממילוי, ואז מקפלים את זה כזה כמו מעטפה, שניים, אתם יודעים, שניים מהשני הצדדים, ואז השני הצדדים האחרים הופכים, הופכים, מסדרים על נייר אפייה, יוצא בערך 20 כאלה דפי אורז, מרססים בספרי שמן, ושמים בתנור עד שזה בערך נהיה קריספי, בערך 20 דקות, חצי שעה. ואז, לפני שמגישים, אפשר לפזר אבקת סוכר, וזה נראה מדהים, מדהים, מדהים. ג'וני דוב שלנו ישים את זה באתר של הרדיו יחד עם התמונה, יהיה לכם את המתכון זמין שם עוד היום. אז הגענו לסיום של התוכנית, אני רוצה להודות מאוד מאוד לכל מי שעלה לשידור ולכל מי שצפה ולכל מי שהזין, אני רוצה להודות מאוד מאוד למאיר הפרץ, בקרוב יראו גם אותה בשידור, ולאיציק אהרון ולג'וני דוב ולרון שהין, כולם פה איתי, איזה כיף. ואחרינו פרופסור רפי קרס, אנחנו נשתמע שוב בשבוע הבא, שתהיה שבת נפלאה לכולם.